בסוף כתוב, אחרי מעמד הר סיני, כתוב, היום השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, והיה שם זה הכוונה, והיה שם זה הכוונה לשהות שם את אותם 40 יום שהוא שהה בסוף. אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותן. עלה אליי ההרה והיה שם, זאת אומרת, צריך לעלות ולשהות שם, ושם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותן. על התורה, המצווה אשר כתבתי לאור אותן, אז כתוב בגמרא שמדובר פה על כל התורה כולה, כולל תורה שבסתף, תורה שבעל פה, כל התורה כולה. לאור אותן זה גמרא, ובאמת שכולם ניתנו למשה מסיני. אבל כל הדברים מובן הצורך בשהייה של 40 יום בהר, כי את כל זה צריך ללמוד. כמו שמפורש בדברי חז"ל, שמשה רבינו עלה ההרה ובורא העולם למד איתו את כל התורה כולה. למד איתו ביום תורה שבסתיו, למד איתו בלילה תורה שבעל פה, הוא למד איתו את התורה. אבל לשם מתן הלוחות, לוחות האבן, אז מה הצורך בשהייה של 40 יום? למה צריך לשם כך? כל יתר הדברים מובנת השהייה של 40 יום. מפורש גם במדרש, גם בתרגום יונתן בן זיר. בכמה אופנים זה כתוב בחזר. הלוחות, מה שנחקק על הלוחות היה הדיבור בעצמו. כך כתוב בחז"ל, במדרש, כך כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, שהדיבור בעצמו נחקק בלוחות. זאת אומרת, הדיבור, אותם עשרת הדיברות שדוברו, אז הדיברה בעצמה נחקקה בלוחות. זאת אומרת שהלוחות כבר היו מוכנים, לא היה חסר בהם דבר, הלוחות היו מוכנים. בפסוק כתוב, עלה אליי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורך. כתוב כאן שכל הדברים כולם הם צריכים את אותה שהייה בהר של 40 יום ו-40 לילה. זה מובן, כל הדברים כולם זה מובן, אבל לוחות האבן שהן כבר מוכנות, הן נמצאות, הן מוכנות, לשם מה צריך? זאת אומרת, מדוע לוחות האבן גם הן סיבה לעלה אליי ההרה והיה שם ואז ואתנה לך את לוחות האבן? לוחות האבן יכולות, הן יכולות היו להינתן מיד בו ביום. לוחות האבן אין שום, מה חסר לנתינתם של הלוחות? אנחנו לא מבינים את הצורך בעלה אליי ההרה והיה שם במה שנוגע לאתנה לך את לוחות האבן. הנתינה של לוחות האבן יכולה הייתה מיד להתבצע, יכולה להיות מיד, יכולה, היה מן האפשר לתת את זה מיד. ודאי שהם היו מוכנים מיד, כמו שמפורש בדברי חז"ל, שהלוחות הם כך היו. הדיבור עצמו נחקק בהם. הדיבור עצמו חל בהם, הדיבור עצמו נתפס בהם בכתב. אז למה אם כן? למה אתה לחכות? מה יש פה לחכות? מה יש פה לשהות? מה הועילו ה-40 יום לנתינת הלוחות שהן היו מוכנות מכבר, ומשה רבינו גם הוא היה מוכן כנראה? מה היה חסר פה? מה הייתה, לשם הלוחות, מה הייתה צריכה להיות? לשם מה הייתה נצרכת? השהייה של 40 יום בהר עבור הלוחות. נעשה קצת לעיין כמה שאנחנו יכולים בדברי רש"י, שהם גם דברי חז"ל, על הפסוק בו הוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז אומרים חז"ל, לסוף 3 חודשים אחרי שיצאו ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. לסוף ג' חודשים אחרי יציאת מצרים, כך כתוב ברש"י, זה לשון רש"י, זה לשון חז"ל. לסוף 3 חודשים אחרי יציאת מצרים, שם תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז כתוב על זה כאן בשפתי חכמים, דייק, וזה משמע, זה נראה נכון, זה נראה ברור, שהכוונה היא לא למתן תורה של שבועות. מתן תורה של שבועות אי אפשר לקרוא, זה דבר שהיה לסוף 50 יום, 50 יום או 51 יום, מחלוקת תנאים. אבל אי אפשר לומר שזה היה לסוף 3 חודשים. בהוציאך את העם ממצרים, כמו שכתוב בחז"ל, לסוף 3 חודשים תעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה מתכוון לנתינת הלוחות שהייתה 40 יום אחר זה מתכוון לנתינת הלוחות שהייתה אמורה להיות ב-17 בתמוז, וזה נקרא לסוף 3 חודשים. זה דבר שקרה לסוף 3 חודשים אחרי יציאת מצרים, דהיינו מתצווח תמוז עד י"ז בתמוז, זה עדיין יכול להיקרא לסוף 3 חודשים. זאת אומרת, אחרי שיגמרו 3 חודשים מיציאת מצרים, אז תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, כך מפרש הספרי חכמים, וזה נראה מוכח משום שהלשון חז"ל זה לסוף 3 חודשים. זאת אומרת, לא, בכלל לא מצאנו בדברי חז"ל מקצת החודש ככולו. מצאנו מקצת היום, מצאנו 30 יום בשנה, חשובים שנה, מקצת חודש. מקום שצריכים חודש, 3 חודשים, צריכים 3 חודשים שלמים. אם צריך. אז כשכתוב ברש"י, וזה לשון חז"ל, לסוף 3 חודשים תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אז הכוונה היא כאן למה שקרה באמת לסוף 3 חודשים, אחרי שעברו 3 חודשים שלמים. מט"ו ניסן עד אייר, עד סיוון ועד תמוז. עברו 3 חודשים שלמים ועוד משהו, ולסוף כל ג' החודשים אז תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת, ההבטחה כאן לא הייתה על מתן תורה, אלא על נתינת הלוחות. נתינת הלוחות וההורדה על ידי משה. זאת הייתה ההבטחה. זה מה שכתוב כאן, את זה הבטיחו. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז המדובר פה, ככה גם כתוב בספרי חכמים, וזה נכון. זה הפירוש בדברי רש"י ובדברי חז"ל. ככה הרי הפירוש הפשוט. לסוף 3 חודשים. למדנו מזה על כל פנים, שאותה הבטחה שנקראת תעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה מה שהובטח למשה רבינו עוד מקודם, שזה מה שיהיה, ועל ידי זה אז יהיה לך האות כי אנוכי שלחתי. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה מתכוון למתן לוחות, זה מתכוון למה שקרה ב-17 בתמוז. זאת אומרת, מה שצריך היה לקרוא ב-17 בתמוז, מה שלצערנו לא קרה. אבל מדובר פה שתעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה המדובר פה הוא על מתן לוחות והורדתם. מתן לוחות וההורדה למטה. מה שנקרא, בלשון הכתוב, היתן אל משה ככלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים, כמו שכתוב בפסוק, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע האלוקים. וכאן התחיל, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון. כאן התחילה פרשה, כאן התחילה פרשת העגל, פרשת חטא העגל. בכל אופן, תחילת פרשת חטא העגל זה ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים. אז על זה הייתה ההבטחה, שבהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. התורה היא מקביל גמור לעולם. מתן תורה מקביל לגמרי לבריאת העולם. אומר על זה הגר"א, חוזר על זה בכמה מקומות, כדרך, הדברים בעצם מפורשים גם בדברי חז"ל, אבל הדברים הרי הם ברורים מעצמם, כדרך שהבריאה נבראה בדבר השם שמיים נעשו, וכי יראה שמך מעשה אצבעותיך. זאת אומרת, הבריאה נבראה בדיבור ובמעשה, כך הייתה הבריאה, בדיבור ובמעשה, בדבר השם שמיים נעשו, כן? ועל אותם שמיים כתוב כי יראה שמך מעשה אצבעותיך והשם שמיים עשה, כן? כתוב על זה מעשה. אז כתוב על זה מעשה ולא מעשה בלבד, אלא כן? לא מעשה שנאמר בדיבור התעביד מעשה, אלא מעשה אצבעותיך, כך כתוב, דהיינו מעשה בידיים. אז מדובר פה מעשה בידיים וגם דיבור. כך גם מתן תורה, גם מתן תורה היה בשני מהלכים. היה מתן תורה לדיבור, שהוא 10 הדיברות שדוברו לישראל, דוברו ונשמעו, זה היה הדיברות בעצמם. היה גם מתן תורה במעשה, אותו מתן תורה במעשה, זה מה שנקרא נתינת הלוחות, וייתן מיד ליד. אותה נתינת לוחות, הכתיבה על הלוחות, כמו שכתוב בחזר, היא עדיין בציור של בדיבור ההתעביד מעשה, משום שזה קרה, כמו שחזר אומרים, על ידי הדיבור בעצמו. הדיבור בעצמו נחקק בלוחות. אבל מה שנקרא מתן תורה במעשה, זה מה שנקרא וייתן אל משה מיד ליד, מיד ליד. זה לשון הגמרא בשבת. הלוחות ניתנו מידו של הקדוש ברוך הוא לידיו של משה. זה נקרא מתן תורה במעשה. כלומר, יש לנו מתן תורה במה שנקרא דיבור, ויש לנו מתן תורה במעשה, בפעולה, בידיים. מתן תורה בידיים זה מתן לוחות. מתן תורה במעשה, במעשה, בפעולה. יש פעולה, מעשה. כיוון שישנם שני עניינים כאלה במתן תורה, זאת אומרת, שתי חלויות של מתן תורה. המעשה נעשה וחל, נתפס, והדיבור דובר ונתפס, אז מובן מאוד שקבלת התורה מחייבת מה שנקרא נעשה ונשמע. הדבר כפשוטו, דברים כפשוטה. קבלת תורה מחייבת נעשה ונשמע. דהיינו, מה שנקרא מתן תורה במעשה, אז הקבלה חלה על ידי מה שנקרא קבלת נעשה, זאת קבלת המעשה של מתן תורה. קבלת הדיבור נקראת נשמע, זה נקרא, כך מקבלים דיבור. דיבור מתקבל על ידי שמיעה, מעשה מתקבל על ידי מעשה קבלה. מעשה נתינה, מקבלים אותו על ידי מעשה קבלה. אז כשאומרים נעשה ונשמע, אז זה מתכוון לשתי צורות קבלת התורה, משום שהתורה בשני עניינים נתנה. היה מה שנקרא, שוב, להבין, היה מה שנקרא מתן תורה בדיבור, וזה חל, דיבור חל. מקבל הדיבור, מקבל אותו כשהוא שומע, בשמיעה הדיבור מקבל. כך דיבור חל בה, במי שהדיבור פונה אליו. הוא שומע, שומע פירושו גם מקבל. מקבל, הדברים מתקבלים על דעתי. שגור מאוד בלשון הגמרא, לא שמיע לי, לא סבירה לי. שמיע לי, סבירה לי. הדבר נשמע. כלומר, הדבר מתקבל, זה נקרא שמיע לי. שמיע לי זה הדבר מתקבל. לא שמיע לי זה הכוונה, לא מתקבל אצלי הדבר. מהי לא שמיע לי, לא סבירה לי, כתוב בגמרא, בהרבה מקומות. היינו, השמיעה עניינה צורת קבלה, כך מתקבל דיבור. דיבור מתקבל בשמיעה, ושמיעה נקראת קליטה שלמה, שמיעה לגמרי. קליטת מעשה, זאת אומרת, שהמעשה יחול במי שהמעשה מתכוון אליו, אז זה צריך להיות שאותו זה שאליו מכוון המעשה, והמעשה נעשה בו, אז הוא כדי, אם גם שם יש עניין קבלה, וצריך הרי לקבל את זה, אז הוא צריך במעשה לקבל את מה שנעשה. זאת אומרת, הוא צריך כנגד מעשה פעולה בו, הוא צריך מעשה קבלה. אז זה פשוטו של, כן, זה, אלו הם פשוטם של דברים, במה שנקרא נעשה ונשמע. דהיינו, שתי הקבלות האלה היו הכרחיות, משום שכך, בשתי הצורות האלה נתקבלה התורה. כן? המעלה הגדולה זה שהמעשה קודם למשמע. דהיינו, קבלת התורה במעשה הייתה אצל כלל ישראל קודמת לקבלת הנשמע. זאת המעלה הגדולה, זהו הסוד הגדול, זהו הקדמת נעשה לנשמע. הקדמת נעשה לנשמע היא נקודת החידוש. אבל עצם צורת הקבלה על ידי נעשה וגם נשמע, כן, זה דבר שהוא הכרחי. משום שהתורה ניתנה בשני הדברים האלה, מתן תורה נעשה כך. כדרך, כמו שאמרנו, כמו שבריאת העולם נעשתה כך. וצריך ששני הדברים האלה, גם יחד, שניהם צריכים לחול במקבלים, וכל אחד כעניינו. היינו, קבלת נעשה וקבלת נשמע. ההקדמה של נעשה לנשמע היא חידוש. היא החידוש הגדול, היא הרז הגדול שמלאכי השרת משתמשים. כמו שכתוב בגמרא. קצת, כמה שאנחנו יכולים בעקרי הדברים. כל... אם אנחנו מתכוונים כלפי מעלה, ואנחנו אומרים שיש למעלה פעולה שנקראת דיבור ויש למעלה פעולה שנקראת מעשה. אז כביכול בורא העולם אומר ועושה, ואנחנו מברכים אותו כל בוקר, אנחנו אומרים ברוך אומר ועושה. כביכול בורא העולם אומר ועושה, שני הדברים גם יחד. פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. כביכול בורא העולם מדבר, אומר ועושה, מוציא את זה לפועל, מוציא את זה לפועל במעשה. דהיינו, כפי שאנחנו לא יכולים כל כך להבחין מה הכוונה, זאת אומרת, יש מציאות שנקראת דיבורו יתברך, ודיבורו יתברך נקרא דבר, זה נקרא דיבור, דבר השם, ויש דבר שנקרא מעשהו, מעשהו. העולם כולו, אז הוא בדבר השם שמיים נעשו, ויש בו בחינה אחת שהוא נקרא דיבור, ויש בו בחינה אחת שהוא נקרא מעשה. הבחינה שהוא נקרא דיבור כמובן היא מאירה יותר, היא מאירה יותר. אנחנו מזכירים פה הרבה פעמים את הפסוק ונגלה כבוד השם, כמו שכתוב לעתיד לבוא, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. בזמן שיגיע הזמן ונגלה כבוד השם, אז וראו כל בשר יחדיו, כולם יראו כפי השם דיבר. זה דבר ש... כפי השם דיבר זה דבר שמופנה לאוזן, זה לא מופנה לעין. וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, זה מקביל, כבר עמדו על זה חזר, זה מקביל לרואים את הקולות. וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, מתכוון שאנחנו נראה את הדברים, נראה את הדיבור. כלומר, המציאות כולה תתגלה בחינת הדיבור שלה, מה שהיום לא מגולה. דהיינו, מה שאנחנו רואים היום לעינינו, אז אנחנו לא רואים אלא את בחינת המעשה, את בחינת מעשה אצבעותיך, את כביכול מעשיו יתברך, זהו הדבר שמתגלה לעינינו. אנחנו רואים את מעשיו, אנחנו לא רואים את דיבורו. אילו היינו רואים את דיבורו, אז לא היה שום מקום לטעות בעולם, לא הייתה שום אפשרות של טעות. דיבורו יתברך הוא דיבור ברור, הוא דיבור שאין בו, אין בו מקום, כן, אין בו מקום לא לשמוע או לא להבין או לסתות או לנטוס. אין כאן מקום לטעות. הדיבור הוא דיבור מפורש. כששומעים דיבור, הדיבור הוא דיבור מפורש. הדיבור נוכח, הדיבור מפורש. אם יש מקום להסתר, אם יש מקום לחושך, אם יש מקום לאיזושהי ההפעלה, לאיזושהי, כן, סתימה, כיסוי, העלם, שאותו העלם יכול להביא לא רק, כן, לא רק לידי העלם, אלא לידי טעות גמורה, לידי תפיסה אחרת לגמרי. הדבר הזה שייך אך ורק לבחינת המעשה של הדברים. בחינת המעשה של הדברים, כמו ש... הדבר בעצם הוכח, הוא ברור מעצמו בעצם. כאשר אדם מדבר, אז הדיבור איננו פורש מהמדבר. זאת אומרת, אם האדם מפסיק לדבר, אז באותו רגע הוא לא מדבר. כל זמן שהוא מדבר, אז הוא נוכח. וכששומעים את הדיבור, שומעים פה את המדבר. המדבר פונה עם הדיבור אל השומע. בשעה שמישהו עושה משהו, אז אחרי שהמעשה עשוי, אז המעשה עומד לעצמו, הוא עומד לבד, הוא עומד לו לבד, והוא, כן, הוא נמצא כדבר בפני עצמו. דהיינו, בחינת המעשה היא בחינה שיכולה להתנתק כביכול מהעושה. זאת בחינה שבה שייך הסתר, שייך העלם, שייך בניתוק כביכול. מי שעשה את זה, עשה את זה בשעתו כשהוא עשה, אבל עכשיו הדבר עשוי והדבר קיים לעצמו, הוא נמצא כאילו לבד. זאת בחינת המעשה שישנה בכל הדברים כולם. בחינת הדיבור שישנה בכל הדברים כולם, היא לעולם לא תהיה מנותקת מהמדבר. אין דיבור קיים לעצמו. כן, דיבור לא קיים לבד. דיבור הוא תמיד דיבור, אחרת זה לא נקרא דיבור. לא כל השמעת קול היא דיבור. הדיבור הוא דיבור של מדבר, זה נקרא דיבור. בחינת הדיבור היא תמיד נמצאת ביחד עם המדבר, נמצא פה והוא מדבר, הוא מדבר, הוא אומר את הדברים. כי אני המדבר הנה לי, כמו שכתוב בפסוק. כן. כי אני המדבר, הנני, כך אומר בורא העולם בנבואת ישעיה. בסופו של דבר, לא זוכרת, ראשית הפסוק, בסופו של דבר יכירו כולם כי אני המדבר, הנני, אני השם דיברתי ועשיתי. זה הכל לשונות בתורה שבכתב, לשונות בנביאים. נמצא אם כן, הבחינה הזאת שיש בה העלמות, יש בה הסתרים, יש בה כל מיני כיסויים ואפשרויות טעות, וגם אפשרויות טעות עד כדי ניתוק הדבר הנעשה, הדבר שכבר נעשה, לנתק אותו מן העושה, לנתק אותו. הדבר הזה קיים אך ורק בחינת המעשה של הדברים. כיוון שאנחנו יודעים שלעולם השם דברך ניצב בשמיים, לעולם דברו ניצב בשמיים, זאת אומרת גם אחרי, כמו שידוע, כן, הדבר הזה מובא בשם מדרש, מובא בשם כמה קדושי עליון, אבל הדבר הזה מובא גם בשם חזר. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דהיינו בדברים, באותם שמיים שכבר נעשו, אז בחינת דברך היא עדיין ניצבת בהם. הדברים לא ניתקו מדיבור או עבר, הם עדיין קיימים כדיבור, הם קיימים כדיבור. כשהם קיימים כדיבור, שם אי אפשר להסתכל בשמיים ולא לשמוע את המדבר, כי אני המדבר, הנה המדבר נמצא פה, המדבר מדבר אלינו דרכם, דרך כל הדברים האלה. זאת בחינת הדיבור שהיא כיום מחוסה, כיום לא נמצאת, כיום אין לנו את בחינת הדיבור, אנחנו לא רואים אותה. זאת אומרת, היא לא נתפסת אצלנו. היום נתפסת אצלנו אך ורק בחינת המעשה. אותה בחינת מעשה שנתפסת אצלנו, היא נותנת מקום לכל מיני חשיכות, לכל מיני טעויות. היא בחינת החושך שישנו בעולם. הדיבור איננו מאפשר חושך, הדיבור הוא כולו אור, כולו מואר, כולו... הדיבור מגלה את המדבר, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. פירוש, הדיבור הוא תמיד בחינת הגילוי, ההערה של כל הבריאה כולה. המעשה הוא בחינת הכיסוי, בחינת הסתימה, בחינת החושך, כן, מה שמאפיל על כל הבריאה, זה כשהבריאה נתפסת אך ורק בחינת המעשה. אין עדיין בחלק הזה של בחלק הבריאה. בבחינת הדיבור והמעשה של הבריאה, של פעולת הבריאה. אם אנחנו מבינים נכון את לשון הפסוק, זה פסוק שלעצמו הוא מאוד תמוה. הפשט הפשוט תמוה מאוד. בפסוק כתוב כי ישר דבר השם וכל מעשה הוא באמונה. כי ישר דבר השם וכל מעשה הוא באמונה. וכבר נתקשו הרבה מן המפרשים, מה קורה שכל מעשה הוא באמונה? מה מתכוונים כלפי הבורא שאומרים מעשה הוא באמונה? במה אנחנו משבחים אותו פה? מה השבח שאנחנו משבחים כביכול את בורא העולם? שהוא לא חלילה, מה זאת אומרת? הוא לא, מה שייך לומר איזה דבר שבח הוא זה ומעשה הוא באמונה? מה זאת אומרת? שמה הוא לא עושה? כי ישר דבר השם וכל מעשה הוא באמונה. כמובן לא מתכוונים פה חלילה על אמונה שהיא לא, מי שהוא לא נאמן חלילה, מי שלא נאמן פשוט או שהוא רמאי או שהוא גזלן, כן, או שהוא גונב דעת, או שהוא גונב ממון חלילה, או שהוא גונב משהו אחר, איזושהי גניבה, איזושהי חוסר נאמנות, כן, דהיינו חוסר נאמנות פירושו חלילה דבר שקר. ודאי שאין להעלות על הדעת שזה מה שמתכוונים פה לשבח כביכול את בורא העולם, שכל מעשה הוא באמונה, פירושו שהוא לא עושה עוולות, הוא לא עושה דברים לא באמונה, דהיינו דברי, כן, דברים של חלילה. מה פירוש בכל מעשה הוא באמונה? מה מתכוונים פה? שאלה, ישר דבר השם בכל מעשה הוא באמונה. פירוש הדברים הוא גם כמו שאמרנו פה, גם זה בכלל כדרך שבפסוק אחר כתוב להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. זמן גילוי זה זמן שהוא מצד עצמו איננו מחייב אמונה,
זה לא מחייר אמונה. כאשר הכל גלוי, הכל פרוס, הכל פתור, להגיד בבוקר, אז אנחנו משבחים חסדיך. חסדיך, להגיד בבוקר חסדיך. בלילות, בזמן שהדברים לא נראים, הדברים מחוסים, הדברים מוסתרים, אז כדי לתפוס, כדי לתפוס נכון, כדי לא לסתות, כדי לא לטעות מכוחה של אותה חשיכה, אז נצרך את אמונתך בלילות. לא לסתות הצידה, לא הולכת לאיבוד. בלילות, בזמן חושך, שם נצרך את אמונתך. בלילות נצרך את אמונתך. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. כביכול, דברו לדבריו, ישר דבר השם. אין שם שום עיוות חלילה, שום סטייה, שום נטייה הצידה. ישר דבר השם. כי ישר דבר השם, הדיבור הוא בעצמו נושא בתוכו את היושר. היושר פירושו לא לנטות ימין ושמאל מקו האמת, מקו הצדק, מהקו הנכון. אין כאן, כביכול, בבחינת דיבורו יתברך, אין כאן שום מקום לסטייה. כי ישר דבר השם. וכל מעשהו פירושו, בחינת מעשהו, כנגד בחינת דבר השם. בחינת מעשהו לא נושאת בתוכה את היושר. בחינת המעשה לא נושאת, היא אין בה היושר מצד עצמו, לא ניכר. דהיינו, המעשה לא מוביל אל העושה בדרך ממילא. הדיבור הוא ישר מצד עצמו, הוא בהמשך ישר. שם בדיבור, בבחינת הדיבור, שם הכל ישר. ישר פירושו, אין שם בדיבור, אין מקום למתות ימין שם. הדיבור הוא ברור, הדיבור הוא ישר, הדיבור מוליך למקום שהוא צריך להוליך. וכל מעשה הוא, בחינת המעשה, כביכול. שם אם אנחנו רוצים להעלות את בחינת היושר, זאת אומרת, לתפוס את בחינת היושר שבמעשה, אז לשם כך צריכה להצטרף אמונה. וכל מעשה הוא באמונה. כי ישר דבר השם פירושו, דבר השם נושא בתוך עצמו את יושרו. הוא ישר מצד עצמו. וכל מעשה הוא ישרים באמונה. עכשיו אנחנו מוכרחים לצרף ואמונתך בלילות. שם מוכרחים לצרף את האמונה כדי לתפוס את קו היושר מבחינת המעשה. דהיינו, האמונה היא זאת שמצרפת את בחינת ההסתר של המעשה לבחינת היושר של הדיבור. המאמין רואה את האומר והעושה. כביכול בורא העולם הוא האומר ועושה. כי אני המדבר, הנני. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. זהו להגיד שכך נפתח הפרק. גיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, כך נפתח הפרק. הסיבה באמצע, באמצע הפרק, המשך, יש כאן דברים שהם מכבידים, מכבידים, מקשים, הם כאילו לא מאפשרים את האמונה שלך. מה גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. הבעיה הגדולה, בפרוח רשעים כמו עשד, ויציצו כל פועלי הארץ. זאת הבעיה הגדולה. זאת בעיה שצריכים להתגבר עליה. כאן, חלילה, כפי שנראה לעינינו, אנחנו, אם יש כאן תמיהה, אנחנו בעינינו שלנו, בעיניים הקטועות שלנו, אנחנו באמת לא רואים כלום. אבל בכל אופן, בדבר הזה אנחנו לא רואים את היושר. בפרוח רשעים כמו עשב, היציצו כל פועלי עבר, לא נראה כאן היושר. כאן לא נתפס היושר, היושר לא בולט פה, לפחות. לא בולט פה היושר. זה נראה שהדבר הזה מתמיה. דבר מתמיה פירושו, אנחנו לא רואים פה את המשך הקו. לא רואים פה את הקו, נעצר פה משהו, כן? יש כאן משהו לא ברור, משהו שהוא נראה נוטה הציד. הוא נראה נוטה הצידה מהקו הישר. זה דבר שהוא. כל דבר תימה, זה עניינו, זה דבר שהוא נראה לעין נוטה הצידה מקו הישר. לכן הוא תמוע. אז כתוב כאן, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. יפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועליה. כן. התשובה היא מאיש עמדן הדעה. אבל לעבור מהמצב שלנו היום, לפני, אנחנו לא נמצאים בעדי עדיין, כן.
אנחנו נמצאים פה, אנחנו עדיין פה, אז אנחנו רואים, כי הנה רשעים יעלוזו, יביאו לבואתה, יתאמרו כל פועלי אבא, עמך אשר ידחו ונחלתך יענו, אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו, ויאמרו לא יראה קר ולא יבין אלוקי יעקב. כל זה לפני שצועקים ואומרים בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכיל. אבל לפני זה, לפני שמסבירים להם, לפני שאומרים להם בינו בוערים בעם, לפני שמסברים את אוזניהם, אז מה שנראה לעין נראה חלילה, לעיני בשר, לעיני מקשה, והמקשים הם רבים, המקשים הם גדולים וטובים. הקושייה בצד הגבוה מאוד שלה, זאת הייתה קושייה שהייתה קשה גם למשה רבינו. אגב, את הפרק הזה גם משה רבינו אמר, זה הפרק, זה מהפרקים שמשה רבינו כתב אותם בספר תהילים. התירוץ הוא להישמתם עליה, בהמשך והתמרום יובדו, יתפרדו כל פעם עליה, כמו שכתוב. אבל רק אחרי כל זה, אז נגמר אותו להגיד כי ישר השם צורי ולא נבלת בו. כאן נגמר אותו להגיד מה שפתחנו בלהגיד בבוקר חסדך ולהגיד אמונתך בלילות, אז זה מתקיים, להגיד כי ישר השם צורי ולא נבלת בו. כאן זה נגמר, להאמין, להאמין שכל מה שקורה כאן הכל בצדק, הכל לא נוטה במשהו מקו היושר, הכל הולך ביושר גמור לאותו כיוון, לאותו כיוון של צדיק כתמר יפרח, כתמר יפרח. זאת נחשבת לפריחה הישרה ביותר בעולם, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אלו שני הדברים שנקראים ישרים בעצים, הישרים שבעצים, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה וכו', וגומר כמו שכתוב בהמשך הפסוק. וכאן זה מסתיים, להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. להגיד כאן, הלהגיד הזה הוא כמובן סוגר את אותו להגיד שנפתח הפרק, תחילת הפרק, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אותו להגיד, אותו להגיד בבוקר חסדך ואותו להגיד אמונתך בלילות, אותו להגיד אמונתך בלילות, כך הוא מתקיים. להגיד עם אמונתך בלילות כי ישר השם. אין לך לילות עמוקים יותר, מחוסים יותר, חשוכים יותר, מאותם לילות שבהם ההנהגה נראית חלילה לעינינו, חלילה ההנהגה נראית חלילה, עם איזה, עם אילו שהן טענות שזה לא בקר היושר חלילה. אלו טענות של איש בער. כמובן, כתוב כאן הרי איש בער לא ידע, כתוב כסיל לא יבין את זה. מי זה ערב ליבו לומר שהוא איננו בער ואיננו כסיל? אז כמובן, אם הוא איש בער והוא איש כסיל, אז מדי שהוא לא יבין את זה. וכל זמן שהוא לא מבין את זאת, אז הוא לא רואה את היושב. בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו. דהיינו, כל הטענות ש... זה פרק אחר. כל הטענות שטוענים על עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים יעלוזו, יביאו, ידברו אתה, יתאמרו כל פועלי אב. התשובה היא בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. אילו הם שלא מבינים, לא יודעים ולא מבינים. בינו בוערים וכסילים מתי תשכיל. הנותה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביא, היוסר גויים הלא יוכיע, היוסר גויים הלא יוכיע. מה קורה בינתיים? בינתיים בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי עליהם. אבל הדבר הזה לא נוטה מקו היושר, הוא לא נוטה במאומה מקו היושר. להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו, כל מה שקרה זהו הקו, קו היושר שמוביל לצדיק כתמר יפרח מצד אחד ואותו קר עצמו, אותו קר עצמו מוביל חלילה להישם דם הדעת. חלילה הכוונתי בר מינם, כן, כן, שזה לא מוטב להיות שייכים לצדיק קטמרי. כי ישר דבר השם בכל מעשה הוא באמונה. דהיינו, תפיסת היושר בדברו נמצאת בדיבור בעצמו. דבר השם ישר בעצמו, וכל מעשה הוא כאילו ישר באמונה. זה כמו שכתוב כאן, אותה אמונה, כן, אותה אמונתך בלילות היא פועלת שנוכל להגיד אמונתך בלילות. נוכל להגיד כי ישר השם צורי ולא עבלת בו. כך מתקיימת אותה הגדה. כלומר, כשאנחנו נמצאים בסוד הבריאה במעשה, שם צורת קבלת הדבר, צורת קבלת מעשיו יתברך, היא וכל מעשה הוא באמונה. כך נתקבל המעשה. המעשה חל בנו, המעשה נעיר בנו, המעשה נתפס, נקלט אצלנו באמונה. כי ישר דבר השם, הוא יגיע לבד. דבר השם יגיע לבד למטרתו, הוא ישר מעצמו. וכל מעשה הוא באמונה. הבחינה של, החלק הזה של המקבילים, חלק הבריאה, אמרנו, מקביל לזה מתן תורה. אותו תהליך, זאת חזרה על אותו דבר. עוד פעם, כן, עוד פעם מעשה, עוד פעם פעולת בריאה. שוב, כדרך שהבריאה בעצמה נבראה בדיבור ובמעשה, כך גם התורה ניתנה בדיבור וניתנה במעשה. להבין היטב, חלות התורה במעשה אצלנו מחייבת אמונה. אותה חלות היא בלתי אפשרית בלי אמונה. המעשה כביכול, כמעשה להתברך, בחינת נתינת התורה במעשה נתפסת על ידי אמונה. היא נתפסת אך ורק, וכל מעשה הוא באמונה. משום שבחינת המעשה היא כדרך שבחלק העולם, אז בחינת המעשה היא המקום החשוך, המקום האפל, המקום שלא נראה בו, לא נראה בו, יכול, לא נראה בו, לא נראה בו דברו יתבר. חלק המעשה, המעשה נתפס אצלנו כדברים שאין להם טעם. כבר כתוב בחזר, אוקיי, ידוע רש"י מביא את זה בכמה מקומות, הדברים ידועים. אומות העולם מונים אותם. מה הפעולות האלה שאתם עושים? מה המעשים האלה שאתם עושים? איזה טעם יש בדברים האלה? על התורה כתוב כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. בהמשך כתוב רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, בהמשך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אומר על זה רש"י, רק ישמר לך, פן תשכח את הדברים. אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמיתתם, תחשבו חכמים ונבונים. ואם תעבדו אותם מתוך שכחה, תחשבו שוטים. זה המשך הפסוק, כך כתוב ברש"י, כך כתוב בחז"ל ספרי. זה המשך הפסוקים, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון, וגומר אפילו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ומי גוי גדול בהמשך אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר הנופי נותן לפניכם היום? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. זאת אומרת, אם את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ששם בחינת הדיבור ובחינת המעשה העירו ביחד, שם לא היה שום, שם לא הייתה שום חשיכה, שם, כן, אם תזכרו תמיד את מעמד הר סיני, מעמד הר סיני תמיד יהיה נזכר,
מעמד הר סיני יהיה נזכר, כלומר שתמיד בחינת המעשה תמיד תהיה קשורה לבחינת הדיבור. אנחנו עושים פה כביכול את דיבורו יתברך, אנחנו מקיימים את מה שהשם דיבר. אז תחשבו חכמים ונבונים, כי מי בו לגדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, כמו שכתוב בפסוק. אז לעיני העמים רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, זה רק אם תזכרו ותעשו על עמיתתם, פירושו תעשו מתוך זכירת מעמד הר סיני, תעשו אותם מתוך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורם. זאת אומרת מאותו מקור שמשם קיבלנו את הדברים אשר ראו עיניך. אם תעשו כך, תחשבו, כמו שרש"י אומר, חז"ל אומרים, תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעבדו אותם מתוך שטחה, פירושו תעשו את בחינת המעשה לבד, ותשכח נתינת התורה, תשכח אותה בחינה שהיא נקראת הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, תשכח היום אשר עמדת, ישכח יום אשר עמדת חלילה, אותו יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ואמור השם אלי הקל לי את העם ואשמיעם את דבריי. כשזה ישכח ותעשו אותם בשכחת הדבר הזה, תחשבו שוטים, תחשבו שוטים. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, בשום שאנחנו עושים כביכול את דבריו יתברך. ברגע שבחינת המעשה מנותקת, אז הרי הכוונה היא שזה אסור. הרי קידוש שם שמיים הוא, זה לא הכוונה, לא מסכנים לומר לנו תחשבו שותים ומה אכפת לנו. מה אכפת לנו? עד לא, יחשבו אותם בשותים. אז מה? המבוקש הוא לא. כתוב כאן רק ישמר לך ושמור, זאת אומרת כל הציווי וכל ההזרה של רק ישמר לך זה מתנה, ככה אני אומר רש"י, אילו הם הרי דברי חז"ל, הן הן דברי חז"ל, זה מתנה את מה שכתוב קודם, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, זה בתנאי רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זאת אומרת התורה הבהירה ולא תעשה, כפור ומכופל, ישמר ולא תעשה, שמור נפשך, ולא די בזה אלא מאוד, ובנוסף לזה פן ופן, כל מקום שנאמר ישמר פן ואל זה לא תעשה, כמה לא תעשה נתקפצו פה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, עוד לא תעשה ועוד לא תעשה ועוד מאוד, וכל זה מתנה את הרק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זאת אומרת שבעצם אנחנו הוזהרנו ולא תעשה גם על הדבר הזה, חלילה חלילה להיחשב שוטה. אנחנו מצווים, מחויבים להיות רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, רק כדי למעט, כן, ולפחות למעט לא להיות שוטה, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. תעשו אותם על המיטתיו, זאת אומרת שבחינת המעשה תהיה קשורה לבחינת הדיבור. בחינת, זאת אומרת חלק קבלת התורה שנקרא מעשה יהיה קשור לאותו חלק שהוא נקרא, אותו חלק שהוא היה. באמור, באמור, באמור השם אליי הקל לי את העם ואשמיען את דברה, מה שהיה באותו מעמד קדוש, באותו מעמד הר סיני, הקל לי את העם ואשמיען את דבריו. הבחינה הזאת שנקראת מעשה נושאת בתוכה, היא מצד עצמה, אם היא תתפס כשלעצמה, היא תתפס בלי קשר לדברים אשר ראו עיניך, אם חלילה אותם דברים יסורו מלבבינו, כן, או לא לקיים והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם, אותה בחינת מעשה. כאן נמצא הלילה, כאן נמצא החושך הגמור, ההסתרה הגמורה, כביכול אותה חוכמה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כי היא חוכמתכם ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מצווה, כמו שכתוב הגמרא, לא אומרת מנין שמצווה לחשב תקופות, כתוב בגמרא, אז מרא מסכת שבת, מניין שמצווה לחשב תקופות, אומרת הגמרא, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיניהם, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיניהם. מצווה, אין מצווה גדולה להראות את יופייה של תורה. זאת מצווה גדולה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיניהם, להראות את האומץ, להראות את היופי. הוא לא מתכוון כנגד, מתעקש כנגד מי שרוצה בדווקא למצוא כיעור. אז עליו נאמר להתרחק ממנו, לא להראות לו כלום, כי כל שכן בפקר ספר. אבל הדברים בעצמם צריכים להיעשות בבחינת היופי שלהם, בבחינת כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיניהם. זה קידוש שם שמיים, וזה עיקר הדין. עיקר הדין, כך עיקר הציווי, כך לקיים את התורה, לקיים את התורה באופן של כי היא חוכמתכם ובינתכם, לא חלילה באופן של תחשבו שאותי. התורה הרי מזהירה בכל העזרות הנוראות, שמור נפשך מאוד, חלילה. איך אנחנו מחברים את עצמנו? איך האופן שבו אנחנו, במצבנו שלנו, במקומנו, במקום שבו אנחנו עומדים, רחוקים רחוקים מאותו מעמד קדוש, רחוקים רחוקים, מרחק נורא והיום, מאותו מעמד קדוש, מאותו מעמד הר סיני, איפה אנחנו עומדים? איך אנחנו יכולים לחבר את עצמנו לשם? איך אנחנו יכולים לקיים רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ולהמשיך והודעתם בבניך ולבני בניך. אז הדבר הוא כמו שמפורש בראשונים, כמו שמפורש בדברי הרמב״ם, כמו שמפורש בדברי הרמב״ם, הדבר הזה מתקיים אך ורק באמונה, וכל מעשה הוא באמונה. יושר, להגיע לבחינת היושר במה שנקרא ושמרתם ועשיתם, אם תעשו אותם על אמיתתם תהיו חכמים ונבונים, ואם תעוותו אותם, כך אומר רש"י בדברי חז"ל, תעוותו אותם פירושו עיוות, פירושו סטייה מיושר, ואם תעוותו אותם תחשבו שוטים. איך אנחנו מגיעים ליושר של בחינת המעשה? יושר, איך המעשה יהיה ישר, ישר, בזמן שהמעשה הוא המשך ישיר מדיבורו יתברך. כי יכול בורא העולם ציווה ואנחנו עושים, בורא העולם דיבר ואנחנו מקיימים את דברו. רק באופן כזה תחשבו חכמים ונבונים, רק באופן כזה, אז בחינת המעשה היא חוכמה, היא בינה, היא המשך ישר של דיבורו יתברך, שהוא החוכמה עצמה. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כך זה צריך להתקיים, וכל מעשה הוא באמונה. כלם לא מתקיים את בחינת המעשה בשלמות, אלא אם כן מצטרפת אליה אמונה. זאת הדרישה, זאת הדרישה. מעשה כביכול, מעשה, בחינת המעשה, זאת הבחינה שבה כביכול בורא העולם הוריד את הדברים למערכת שהיא חשוכה, למערכת שהיא מאפשרת צפייה, מאפשרת לנטות מקו היושר. בחינת המעשה זאת הבחינה ששם מתאפשר, שם מקום העבודה, שם מקום הבחירה, שם בקיצור מקום החושר, שם המקום שבו צריך לעבוד, פה שם צריכים ליישר, להתיישר. היושר בבחינת המעשה יכול להתקיים, מתאפשר אך ורק על ידי האמונה. בעניין הזה, אם אנחנו רוצים להבין היטב, נכון, כאן תמון הסוד. ויומר אלוקים תדשן הארץ דשא עשב מזריע זרע, כל זה ויומר אלוקים. ויומר אלוקים תדשן הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. כביכול בורא העולם אמר עץ פרי עושה פרי, והארץ הוציאה עץ עושה פרי. אומר רש"י, עץ פרי שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי ולא עץ פרי. לפיכך כשמתקלל אדם על אבונו נפקדה גם היא על עוונה. כך כתוב. זאת הייתה השתייה הראשונה בעולם. השתייה הראשונה בעולם הייתה. והיום הלוקים, כתוב, ביום השלישי, ביום הלוקים תדשה הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. למינו. ותוצא הארץ, את רשי אומר, והיא לא עשתה כן. היא לא עשתה לשכך כתוב כשנתקלל אדם כשנפקד אדם על אבונו אז נפקדה גם היא על אבונו כמובן עלי זה דבר פשוט שלא שייך כאן מבחינת אבון בארץ הארץ היא לא הארץ לא שייך לכם כמובן לא נצטפתה לא יכולה לעבור על דיבורו ידבר כמובן זה דבר פשוט אלא מתכוונים כאן לומר שחטאו של אדם הראשון כשנפקד אדם על אבונו נפקדה גם היא משום שאז נתפס שאותה פעולה זאת אומרת אותו שינוי מדיבורו התברך הוא השינוי שהביא לחטא אדם הראשון לכן כשנפקד אדם על אבונו נפקדה גם היא לכן ארורה האדמה ועבורה זאת אומרת בנקודה בעניין הזה בדבר הזה כאן נתגלה שורש חטאו של אדם הראשון כאן נמצא השורש אז כמובן אין בחינת חטא בארץ כמו שכבר הדברים ברורים המהר"ל גם מבאר את זה כמובן אבל הדברים ברורים מעצמה בחינת השייכות לחטא היא אך ורק בחינת שורש זאת אומרת מכאן כאן השורש למה שקרה אחר כך בפועל בחטא אדם הראשון מה בעצם קרה מה שקרה כאן זה שויומר אלוקים בבחינת ויומר הסתם העץ הוא פריו שווה בבחינת ויומר זה נקרא כי ישר דבר השם ישר דבר השם זה הכוונה שאין כאן כל העלמה בדרך כל הדרך בחינת ויומר הסתם העץ הוא פריו שווה אין שום הבדל בחינת ותוצא הארץ דהיינו והיא לא עשתה כן בחינת המעשה מחייבת העלמת הדיבור והוצאת הדבר לפועל במעשה זאת אומרת חייבת להיות כאן העלמה קודם כך צורת גילוי הדבר בבחינת מעשה כך הדבר מתגלה בבחינת מעשה הדבר מתגלה בבחינת מעשה על ידי כיסוי של בחינת הדיבור כשמתכסה בחינת הדיבור מתגלה בבחינת המעשה זה עצם עניינו של מעשה כאן נמצאת השתייה הראשונה להתבונן טעם העץ הוא פריו שווה פירוש הדבר שכל הדרך נושאת בתוכה את הטעם של התכלית אין שום חלק של הסתר כל הדרך כולה נושאת בתוכה את הטעם של התכלית הטעם של העץ הוא פריו שווה אתה מראש יודע בדיוק לאן אתה עולה אתה תואם בכל הדרך כולה אתה תואם את אותו טעם הדבר הוא כולו אחד מבחינת המעשה מבחינת המעשה זאת פינה אחרת מבחינת המעשה זה עצם עניינה מבחינת המעשה זה שהדבר נפרד והוא קיים כדבר לעצמו שהוא קיים כדבר לעצמו אז כל הדרך להגיע אליו מתעלמת זה זאת עצם, אחרת המעשה היה הופך להיות דיבור אחרת הדבר שוב לא היה קיים כדבר נפרד הוא לא היה קיים כדבר נסדל לעצמו כדבר קיים בפני עצמו הדרך שהביאה לעשייתו של המעשה הזה הדרך שהביאה אליו מסתתרת נעלם אין טעם העץ ופריו שלו להבין היטב, להבין היטב עוד פעם, בחינת ויומר אלוקים אז עץ פרי לא שהיו כאן, חלילה כביכול בורא העולם אמר כך ונהיה משהו אחר זה כל עניינה של הבריאה שהבריאה מה קרה פה? מה שקרה פה זה הפירוד שבין בחינת הדיבור לבחינת הדיבור אותו בקע אותו פירוד שבחינת המעשה כאילו נפרדת מהעושה בחינת המעשה קיימת לעצמה. לולי שהיה דבר כזה, לא היה מקום לעבודה, לא היה מקום לצוות, לא היה מקום לחושך, לא היה מקום לכל התורה כולה, לא היה מקום בכלל לבריאה. הבריאה קיימת רק על הצורך הזה, על העובדה שיש כאן חושך, יש כאן העלם, יש כאן בחינת מעשה שהיא נראית חלילה מנותקת מהבורא דבר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להמשיך את אותו קו יושר עד לבחינת המעשה, להמשיך את אותו קו יושר ולהראות שוראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. גם בחינת המעשה לא מנותקת חלילה מהאומר ועושה. הדבר הזה אין לו שום אפשרות קיום אך ורק באמונה, וכל מעשה הוא באמונה, כי ישר דבר השם, וכל מעשה הוא באמונה. גם המצוות נקראים פירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יוכלו, כמו שכתוב בפסוק. הזכרנו פה כבר הרבה פעמים את דברי הגמרא בפרק עגלה ערופה. יבוא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאינו עושה פירות, על מי שלא הניחו אותו לעשות פירות. זאת אומרת, על מי שרצחו אותו. שואלת הגמרא, מהי פירות? אילה עם הבנים, הזקן והסריס, החינמי דלא ערפינה. האם לא עורפים על זקן וסריס? אלא מצוות, כך אומרת אגמון. דהי מה המצוות נקראים פירות. המצוות נקראים פירות. כל עניינם של המצוות הוא לעשות אותם כפירות. זאת אומרת שטעם העץ הוא איננו כטעם הפריד. לעשות אותם דרך ההלם, דרך הקושי, דרך ה... זה כבד. זה כבד, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר. זה כבד, קשה לעשות את המצווה. אילו הכל היה מואר, אילו טעם העץ וטעם הפרי היו שווים, אילו המצוות מצד עצמם היו מאירות ושמחות כמו דבר השם בעצמו, זאת אומרת אילו היה מאיר בחינת דבר השם במצוות, אז כמובן המצוות היו נעשות כמעט מאליהם. זה כי ישר דבר השם, וכל מעשה הוא באמונה. וכל מעשה הוא באמונה. אנחנו מחויבים. עשיית המצוות, אותה עשיית מצוות, חייבת לבוא באופן שטעם העץ שמוציא את הפירות האלה, אין לו טעם. אין לו טעם. זה קשה. זה כבד. זה לא. קשה לעשות. זאת מצוות העשייה, כך צריכים לעשות, וכל מעשה הוא באמונה. זאת עצם בחינת המעשה. כל עניינו של המעשה, כשאנחנו עובדים כביכול את בורא העולם, אז בזמן שהדבר הוא נחת, שמחה, אז ודאי שזה. מה הרבותא לעבוד בצורה? הרבותא היא להגיע לנחת. הרבותא היא להגיע לטעם הפרי. הדרך להגיע לטעם הפרי עוברת דרך עץ, והעץ הוא ברוב המקרים יבש מאוד, לא טעים, מאוד לא טעים. כל מי שניסה לאכול עץ יודע, אפילו עץ של הפירות הטעימים ביותר בעולם, מאוד מאוד לא טעים, מאוד מאוד לא טעים. זה מאוד לא טעים לאכול עץ, זה קשה עד שמגיעים לטעם הפרי. כשמגיעים כבר לטעם הפרי, אז הדבר כבר מכיר. אם תקבלו עליכם, יקר לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות, ועתיים שמוע דיכם, אם תקבלו עליכם היטב, אם תקבלו עליכם באמונה, תקבלו עליכם קבלה שלמה, אותה קבלה שנקראת נעשה קודם ונשמע, אותה קבלה שמצרפת את סוף המעשה, לשייך אותה לדיבורו יתברך. זאת אומרת, לשייך את סוף המעשה ליושר האמיתי. זאת האמונה אשר תקבלו עליכם. אם תקבלו עליכם, יקל עליכם מכאן ואילך. שכל ההתחלות פשוט. כל ההתחלות הן טעם עץ. אבל אם תקבלו עליכם, באמונה, אם תקבלו עליכם, יקל עליכם מכאן ואילך. כי באמונה, אז נראה גם וכל מעשה הוא גם הוא נהיה ישר באמונה, באמונה גם הוא מצטרף ליושר.
התורה בחינת מעשה, כמו שאמרנו, התורה בחינת מעשה לא הייתה בשמיעת הדיבור. קבלת התורה בחינת מעשה הייתה בקבלת הלוחות בפועל. וזה הטעם, כמו שכתוב בחזר בירושלמי במסכת שקלים וגם במדרש, מהר"ל מביא את זה בכמה וכמה מקומות, חוזר על זה הרבה. ישראל עשו את העגל באותו רגע של הנתינה שנתן הקדוש ברוך הוא את הלוחות לידיו של משה. זאת אומרת, באותו רגע שחלה בחינת המעשה של, של קבלת התורה, באותו רגע ששם צריכה הייתה להיגמר בחינת המעשה של קבלת התורה, אז עשו ישראל את העגל. שם נקודת החושך, שם נקודת הניסיון, שם נקודת העבודה, שם צריכים להתגבר, שם צריכים לעבוד. כתוב, באותו רגע שהייתה, באותו רגע שהיה מעשה הנתינה, היו עדיין בירושלמי בשקלים פרק ו', כתוב שבאותו רגע שהלוחות היו עדיין טפחיים, הלוחות אורכם שישה טפחים, כך אומרים חז"ל, הלוחות היו אורכם שישה טפחים, טפחיים היו בידיו של הקדוש ברוך הוא, טפחיים כבר בידיו של משה, וטפחיים היו באמצע. באותו רגע, זאת אומרת, באמצע הנתינה, כשהנתינה התחילה והיא הייתה באמצעה ולא נגמרה, אז עשו ישראל את העגל. באותו רגע עשו ישראל את העגל. זה ברור, משום שאילו כבר הייתה חלה בחינת הקבלה במעשה, אז זה כבר לא היה, זה כבר היה בלתי אפשרי, משום שאף פעם בחינת המעשה הייתה מתוקנת. לפני תחילת הבחינה הזאת גם לא היה טעם, לא היה מקום לעשות את העגל, משום שעדיין לא חלה ההעלמה, הם עוד לא יצאו מבחינת הדיבור. בדיוק באותו רגע, באותו רגע, בשעת מעשה, בשעת מעשה, בשעת חלות קבלת התורה בדרך מעשה, אז אז קרה מה שקרה. למדנו אם כן שהדבר שמביא לעולם, כן, מה שמביא לעולם את בחינת העבודה, עבודה פירושו, כן, האפשרות לעשות ההפך, האפשרות, יש צד מואר, יש צד חשוך, יש אפשרות לעשות כך ויש אפשרות חלילה לעשות את ההפך, זאת הבחירה ושם נמצאת בחינת העבודה. זה סוד, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. התעבדון חל בקבלת התורה בדרך מעשה, שם נמצא תעבדון. קבלת התורה במעשה זה נקרא תעבדון. כל הזמן, כל 40 יום, כך כתוב בחז"ל, בגמרא זה כתוב בלשון הזאת, ואמר רבי יוחנן, גמרא במסכת נדרים בדף ל"ח, ואמר רבי יוחנן בתחילה, בלשון חז"ל במדרש כתוב כל 40 יום, בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנה שנאמר ויתן אל משה כחלותו לדבר. כל משך ה-40 יום, אז משה רבינו שהוא היה בהר, הוא עלה על ההר כדי לקבל תורה, כדי ללמוד תורה, כדי לדעת, כדי לקבל את התורה. כל משך הזמן הזה משה רבינו היה לומד תורה ומשקח, לומד ומשקח, לומד ומשקח, כל הזמן, כל הזמן. מתי התורה ניתנה לו במתנה? באופן שזה נקבע אצלו ונעשה אצלו לקבע, זה נתקבל ונשאר בידיו במתן לוחות. ויתן אל משה, עד שניתנה לו התורה במתנה. מתן תורה בדרך מתנה היה ברגע של נתינת הלוחות. זאת אומרת, זה היה על ידי נתינת הלוחות. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים. זאת הייתה הנתינה. זאת אומרת, במעמד הר סיני, כל הדיבור כולו היה משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. לא הייתה כאן שום בחינה של חיסרון במשה רבינו. להפך, כל מעמד הר סיני כולו היה כולו גילוי, כן, וגם בך יאמינו לעולם. כולו גילוי. כשמשה רבינו עלה לשמיים על מנת לקבל את בחינת המעשה של התורה, לקבל את התורה, כאן
ועבר להיעלם. היה לומד תורה ומשטחה, לומד תורה ומשטחה. זאת אומרת, זה לא היה לו, לא היה בידיו הדבר הזה. הבחינה, להבין, כן, הבחינה כלפי משה רבינו של לומד תורה ומשכחה, הבחינה של משכחה, כן, משכחה זה אותיות חשיכה, אותיות חושך. ידוע, כן, הדברים ידועים, כתוב בכמה מקומות, בכל הקדמונים כולם חוזרים על זה, במערה זה כתוב, בשלה זה כתוב, כולם הדבר מאוד מאוד ידוע, שכחה אותיות חשיכה. משה לומד תורה ומשכחה, הייתה שם בחינת חושך, בחינת העלם, הייתה שם בחינה של העלם עד שנגמרה קבלת התורה במעשה. גמר קבלת התורה במעשה, שם זה נגמר, שם התורה ניתנה לו במטרה. זאת אומרת, היא הגיעה אותו יושר, אותה קבלת תורה הגיעה עד הסוף. זאת קבלת התורה במעשה. אנחנו שרויים בחושך כיוון שלא זכינו עד סופה לקבלת התורה הזו. אנחנו עדיין מחכים לקבלת התורה בידיים, קבלת תורה בחינת מעשה. לכן כל בחינת המעשה נשארה חשוכה עבורנו. היא נשארה הניסיון הגדול, נשארה החושך הגדול, היא נשארה מקום העבודה. אילו התורה הייתה מתקבלת עד לבחינת המעשה, אילו התורה הייתה יורדת עד שם, היה היושר מגיע עד שם, אז היה מתקיים מיד בקבלת התורה, וראו כל בשר יחדיו, שרואים את הלוחות, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. בלוחות שמסתכלים, הרי זה בדיוק מה שחזר מתכוונים להגיד, חקיקת הלוחות הייתה הדיבור בעצמו. דהיינו, כשמסתכלים על הלוחות רואים את הדיבור, אבל הלוחות נלקחו מאיתם. אין לנו את הלוחות. הלוחות אינם בידו. אין לנו. הלוחות הראשונות נלקחו, נשתברו. הם אינם בידינו. הם לא נמצאים איתם. אנחנו לא רואים את הכתב שעליהם. אנחנו לא רואים את הפי השם דיבר. הדבר הזה נעלם מאיתם. נעלם מאיתם. קיבלנו לוחות שניות, אבל הלוחות השניות אז כבר לא הדיבור נכתב בה. זאת בחינה אחרת לגמרי לגמרי, בהחלט בחינה אחרת. הדיבור עצמו כבר לא חשוב. שם, בלוחות השניות, הדיבור כבר לא חשוב. כשרבינו עלה להר, עלה אלי ההרה והיה שם ואתה לך את לוחות האלה. השהייה הנצרכת לקבל את לוחות האלה הייתה אותה שהייה של כל משך הזמן של לומד תורה ומשכחה. כל משך הזמן שאותה הערה של מעמד הר סיני לא תתקיים, לא תהיה, כל אותם 40 יום, אז בטלה אותה הערה שהייתה במעמד הר סיני. היה משה לומד תורה ומשכחה, לומד ומשכח. הייתה שם בחינת חושך גם עד שניתנה לו התורה במתנה בסוף 40 יום. כל משך הזמן הזה הוא משך הזמן המוכרח כדי להגיע לבחינת המעשה. להבין היטב, אנחנו היום נמצאים במערכת כזאת, במצב כזה, שבחינת הדיבור נשתכחה כבר כמעט כמעט לגמרי. אם עוד נשאר איזה שארית משהו, אז נשארה אך ורק בחינת המעשה בהיעלם, בשכחת הדיבור. לכן מתקיימת בנו במילואה אותה כללה של תחשבו שוטים. נגיד במילים אחרות, הפנים השניים זה אותו דבר. לא מתקיימת בנו הברכה של רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אם תעשום על עמיתתם בזכירת המקור שמשם הדברים באו, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וקורא. אותו יום, אותו יום, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך.
כולנו זוכרים הגדה של פסח, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, תמיד תמיד ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ימי חייך הימים זה דבר שכבר לא קיים מזמן. הימים היו עוד בזמן שעוד היו שאריות ממעמד הר סיני. שאריות ממעמד הר סיני היו כשהיו נביאים בישראל, כמו שכתוב, כאשר שאלתם עם השם אלוקיך ביום הקהל, אז הובטחנו במעמד הר סיני שישאר, ישמר מעמד הר סיני אצלנו על ידי נביאים, אבל שגם נבואה פסקה. אז כבר בחינת הדיבור רחוקה מאיתנו, רחוקה רחוקה לגמרי. ואז ואילה, אז האפשרות היחידה שלנו לקיים את, להמשיך את אותו ישר דבר השם, זה רק באמונה, אך ורק באמונה, אין לנו שום אפשרות אחרת. כאן נמצאת העבודה הגדולה שלנו, ורק באופן כזה, רק באופן כזה. וגם הניסיון מורה, הניסיון מורה, כל מי שמאמין באמת, כל מי שמאמין באמת וזוכר את מעמד הר סיני, מתקיימת בו בחינת מה של כולם מודים, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כל מי שזה לא מתקיים בו, בידוע שהוא מעוות, בידוע שהוא מעוות מתוך שכחה, בידוע שהוא לא זוכר את מעמד הר סיני, הדברים לא נעשים אצלו מתוך זכירת מעמד הר סיני, מתוך זכירת דברו ידבר. שרצינו לבאר היום, אנחנו מצווים, מצטווינו על ידיו, על ידי הבורא ידבר, על ידי נותן התורה ידבר, מצטווינו שכל מה שאנחנו מקיימים ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר אמרינם. אם תעשום על המיטתם אז תהיו חכמים ונבונים, ואם לאו חלילה, אם תעבדו אותם מתוך שכחה, חלילה תחשבו שוט, חלילה וחלילה. אותה בחינת אסתר, אותה בחינת העלם, אותה בחינה שיוצרת את מה שנקרא להיות, היא זאת שמחייבת אותנו באמונתך בלילה. היא תהיה את פסול בליחות עדות, עד חייב להיות מי שראה את המעשה, הוא יכול להיות עד. התורה נקראת עדות השם, נאמנה מחכימת פן. בחינת עדות השם של התורה פירוש שכשאנחנו רואים את התורה לפנינו, אנחנו, זאת עדות שכביכול בורא העולם ציווה אותה, זאת עדות על דיבורו ידבר, עדות על אותו מעמד. הבחינה הזאת בתורה שנקראת עדות השם היא נאמנה, היא נאמנה והיא מחכימת פתי, כי בלעדיה אנחנו פתאים, אנחנו נקראים עדת ישראל, אנחנו נקראים עדה. בהרבה מקומות המהר"ל חוזר על היסוד שה שם עדה הוא מכוחה של עדות, זאת אומרת מתכוון לעובדה שאנחנו מעידים. מעמד הר סיני נקרא יום הקהל, זאת צורה של עדה. אותו שם שנקרא עדה לכלל ישראל, השם הזה הוא הבחינה שאנחנו נושאים בתוכנו את מה שנקרא יום הקהל. בעצם זה מקורש בפסוק, רק את הנקודה הזאת, זה מקורש בפסוק, שמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כך כתוב, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אומרת הגמרא, הרי כתוב דרשו השם, הגמרא מקשה בראש השנה, הרי כתוב דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב, וכאן כאן כתוב כי אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו.
זה לא זמן מיוחד שהוא בהיותו קרוב. אומרת הגמרא, כאן ביחיד, כאן בציבור. דהיינו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, אז כאן יש הבלטה על בחינת ציבור של כלל ישראל, על בחינת עדה שיש לכלל ישראל. זה המשך הפסוקי. ושמרתם ועשיתם, כי אי חוכמתכם ובינתכם, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם, ואשמיעם את דבריי. זה המשך הפסוק. כך אותה בחינה שנקראת עדות של התור, אותו שם עדות של התור, הוא מתקיים על ידי עדת ישראל. עדת ישראל זה קהל שהם עדים. אתם עדיי ואני כאל, כך כתוב בפסוק. אתם עדיי ואני כאל, אנחנו עדיו כביכול של בורא העולם. רק על ידי זה שאנחנו מחזיקים את הבחינה שנקראת עדות השם נאמנה מחכימת פה.